את ישראל, חג הגאולה, בחסות חב"ד. אנו מגיעים הערב לשיעורו שקורא פסיכת השבוע, בעיתון שרי חב"ד, הרב מנחם ברוד, בנושא כוונה ומעשה, מי מהם העיקרי.
אנחנו יודעים שהחידוש המרכזי של תנועת החסידות היה בדגש על הפנימיות. החסידות קראה תיגר על מה שנתפס בעיניה כקיום תורה ומצוות מתוך הכרח, מתוך כפייה, כמצוות אנשים מלומדה. והחסידות דרשה וקבעה שלימוד התורה וקיום המצוות יעשה מתוך חיות פנימית, מתוך הבנה, מתוך רגש, מתוך התלהבות. וזאת בעצם הדרישה המרכזית שלה. אנחנו יודעים יותר מזה שהחסידות אפילו מוצאה את הגבולות של ההלכה, לא חס ושלום סטייה מההלכה, כי ההלכה אסור לסטות, אבל בתוך גבולות ההלכה, חסידות ההלכה לפעמים עד הקצה, כדי להשיג את העניין הזה של כוונה פנימית. למשל, אנחנו יודעים שהתפילה המועדפת ביותר, הזמן המועדף לתפילה, הוא בענית החמה, כאשר השם זורחת. בין החסידות וחינכה והדרכה, שהתפילה תהיה בשעה מאוחרת יותר, שיהיו הכנות לתפילה, תפילה במקווה, לימוד חסידות, כהכנה לתפילה, התבודדות, ולכן מכן התפילה עצמה באריכות, ובעקבות כל זה קורה שהמתפלל מגיע לתפילת 18 כאשר כבר עוברות שלוש השעות, שלוש עד היום, שהן זמן התפילה. אומרת החסידות, עדיף להתפלל כך, משום שבאי זה בתוך גבולות ההלכה, על פי ההלכה אפשר להתפלל בדיעבד עד חצות. למה ללכת למשהו שהוא בדיעבד? למה לא להתפלל בשעה מוקדמת יותר? סבורה החסידות ששווה להסתת קצת מהזמן המועדת לתפילה, כדי שהתפילה תהיה תפילה כפי שצריך להיות, שתהיה תפילה בכוונה, שתהיה תפילה מתוך התעוררות של חוות השם, של יראת השם, ולכל זה שווה אפילו למתוח את גבולות ההלכה. אנחנו מכירים גם כן את הסיפור הידוע והמפורסם על הבעל שם טוב, שפעם אחת בתפילת יום הכיפורים התכנס הבעל שם טוב לבטל איזושהי גזירה שהוא ראה שמתרגשת בעולמות העליונים. והתלמידים, שהיו גם כן צדיקים, ראו שהבעל שם טוב מתאמץ כל כך, וגם הם הבינו שמתרחש כאן איזשהו מאבק איתנים, גם הם התפללו מתוך דביקות גדולה, מתוך כוונה, מתוך בכייה, מתוך זעקה, ובעקבותיהם כל היהודים בבית הכנסת התפללו בבכי ובזעקה. ופתאום בתוך כל ההתרגשות הגדולה נשמעת קריאת קוקוריקו. מבטים ימינה ושמאלה, רואים נער כפרי, בור ועם הארץ, רואה צום בעיסוקו. פתאום צועק באמצע תפילת יום הכיפורים, צועק קוקוריקו. מה התברר? או הנער כפרי להתפלל על הידה, הדבר המערב ביותר בעיניו היה קריאת התמגול, ולכן כשהוא ראה את ההתעוררות של כל המתפללים ואת הבכי והזעקות שלהם, והוא רצה להתפלל, אבל הוא לא ידע איך מתפללים. אז הוא אמר את הדבר הנשגב ביותר בעיניו, קריאת התמגול. ובעוד האנשים מסתכלים ולא יודעים איך להתייחס, פתאום כולם רואים שנהרת שמחה מופיעה על פני הבעל שם טוב, הוא מסיים את התפילה, ולאחר מכן הוא אומר שהייתה בזה היה קשה מאוד, והוא התאמץ, והתלמידים שלו התאמצו, וכולם התאמצו בתפילה, והם לא הצליחו לבטל את הגזירה. עד שבא הנער הכפרי הזה, ובתפילה התאימה שלו, תפילת הקוקוריקו, הצליח לבטל את הגזירה. הנה שוב אנחנו רואים שהחסידות מדברת על הכוונה הפנימית, הרי מבחינה הלכתית איזה ערך יש לתפילה כזאת. תפילה צריכה להיות על פי הנוסח שקבוע עבר, על פי סידור התפילה, על פי מבוא התפילה של יום הכיפורים, כותבים כל מיני דברים מהתפילה. אבל החסידות אומרת, מבחינת הרגש, מבחינת ההוויה הפנימית, הנער הכפרי הזה התפלל ברמה גבוהה יותר מאשר כל שאר המתפללים ואפילו התלמידים הצדיקים של הבעל שם טוב. לכאורה, על פי הגישה הזאת, הייתה החסידות צריכה להעמיד בצד את ההתעסקות, שאפשר לקרוא לה אולי טכנית, בדקדוקי המצוות. ניקח למשל דוגמה פשוטה, אנחנו צריכים לקנות מזוזה או פרשיות לתפילין. יש לפנינו שני סופרי סתם. סופר אחד, רבי שמעון גדול, צדיק גדול, מכוון כוונות עמוקות ביותר בעת כתובתו, לפני שהוא כותב את שם השם ומקפיד לקבול במקווה טהרה. אבל הכתיבה שלו היא לא בדיוק 100% על פי ההלכה. הקוצו של יוד שהוא כותב זה לא בדיוק קשה מבחינה הלכתית. לעומתו יש סופר שני, לא צדיק ולא טובל כבולות טהרה, אבל הכתיבה שלו היא כתיבה תמומה, כתיבה נכונה מבחינה הלכתית. או על פי הגישה של החסידות, היינו צריכים להעדיד את הסופר הראשון, כי מה זה באמת משנה אם קוצו של יוד הוא נכתב כך או אחרת, הרי הכוונה היא העיקר, ואנחנו אי אפשר לדבר להשוות את הכוונה של הסופר, הסופר הסתם הצדיק, לסופר השני. ובכל זאת, כמובן, החסידות תקפיד שהסופר יהיה סופר שכותב כתיבה הלכתית, וגם אם יש סופר שהוא מקבל את כל הכוונות הנפלאות ביותר ואת כל הקדושה והטהרה שלו, אבל הוא לא כותב על פי ההלכה, אז המזוזה שלו או הפרשיות התפילין שלו או הספר תורה שלו אינם קשרים. וכאן באמת נשאלת השאלה, מה ההתאפסות הזאת שיש כאלה שרואים בקטנות למצוות מעשיות, טכניות, כל מיני הגדולות הקליציות יבשות ובקניות. למה לא לשים את הדגש על מה שקורה בתוך האדם פנימה, מה הכוונה שלו, איזה תחושה הוא חש, ואיזה דבקות מקיים את המצווה? מדוע ההלכה שמה דגש גדול כל כך, בחסידות כמובן שאיננה סוטה מההלכה, להפך היא מחזקת מה שאומרת ההלכה, גם החסידות עצמה מדברת על המעלה הנפלאה של קיום המצוות המעשיות דווקא על פי כל הלכותיהן ודקדוקיהן וכל הכוחו של יוד בהלכות הגשמיות של קיום המצוות. אז מתוך כל דבר, הדילמה הזאת, או אולי שני הפנים האלה, קוראים בהלכה עצמה. חז"ל אומרים, מצווה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. זאת אומרת שאם האדם מקיים מצווה על פי כל הכללים והדקדוקים, אבל הוא קיים אותו בלי כוונה, זה כמו גוף בלי נשמה, דבר מת. ומצד שני, ההלכה קובעת שאדם שקיבל את כל הכוונות ולא קיים את המצווה בפועל, לא קיים את המצווה, ולעומת זאת, מי שקיים את המצווה בפועל, אף על פי שהוא לא קיים שום כוונה, הוא כן קיים את המצווה. אפשר להמציא זאת במשל שהוא נשמע מאוד קיצוני, אבל זה לא נדחה לך. תתאר לעצמנו, בימים שהיה שלטון הקומוניסטי ברוסיה, היו שולחים יהודים שומרי מצוות, שלחו אותם לסיביר, יושב יהודי כזה, יהודי חסיד, ירי שמיים, יושב בסיביר בליל הסדר, כל משתוקק לקיים את ליל הסדר תהיה לך טוב. בולמים שלפני ליל הסדר הוא שלח מכתבים לכל מי שרק אפשר, הוא ביקש להתכנן שהוא שלחו לו מצות. אבל הגיע ליל הסדר, ומשלוח המצות לא הגיע, אין מצה. הוא יושב עכשיו, בחד, כולו שבור, הוא חווה את כל החבילה הזאת של ליל הסדר, מתוך בסיל בדמעות. קורא את האגדה, וכשמגיע בשלב של אכילת מצה, הוא מניח 3 קוביות סוכר, זו על גבי זו, ספר לשלוש המצות שאף ישראל לא יודע להניח שאין המצות כאלה. ואוכל קוביה סוכר אחת אחרי השנייה ואומר, יהיה רצון כאילו אכלתי מצה. באותה שעה, יושב בעולם חופשי, בסנדלס למשל, יושבת משפחה ללת סדר, יושבים יהודים וגויים יושבים יחד, אכלו מצה, ואחד המנחים, יהודי, מצהיר, אני לא רוצה לאכול מצה. בפתח הוויכוח, ובשלב מסוים קם שם אחד הגויים, בחור בריון, ואומר, מה זה הדבר הזה שלא אוכל מצה? נוקח את הדרך מצה, אוכל בלפה, אם אני לא אוכל, אני אפרק לך את העצמות. טוב, היהודי לא רוצה לחטוף אותו, בכפילה, באין גזרה, כדי שלא לפתור מכות מאותו גוי, ואכל את המצה. מי מהשמיים קיים את מצוות אכילת מצה בליל הסדר? האחד אכל סוכר, לא אכל מצה, כי לא הייתה לו מצה. אבל הוא חווה את כל החוויה של ליל הסדר, של הכוונה של אכילת המצה. מצה בפועל הוא לא אכל כי לא הייתה לו. השני אכל מצה, אבל באי רצון, בכפייה, כי מישהו יכריח אותו לאכול מצה. יכולה שאלה, אבל אנחנו רוצים לברר שאלה כזאת, אנחנו מוכנים אל ההלכה, וההלכה נותנת לנו תשובה מאוד ברורה וחד משמעית. אבל נתאר לעצמנו. חמש דקות אחר כך, פתאום אותו יהודי שנמצא בסידור, אני חושב שאוכל את הסוכר, ואמר, יהיה רצה כי לא אכלתי מצה, מגיע אליי שליח, ומביא לו חבילה מצות. הנה המצות הגיעו, ועכשיו הוא רוצה לאכול את המצות, והוא רוצה לברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, על אכילת מצה. האם הוא יכול לברך את הברכה על אכילת מצה, או שכבר בעצם הוא קיים את המצווה מבחינת החוויה והכוונה והאי רצון כאילו אכלתי מצה? ואותו יהודי שנמצא בלוס אנג'לס, חמש דקות אחר שהוא אכל את המצה בפייה, פתאום משהו התעורר בליבו, והוא החליט שהוא רוצה לאכול מצה כמו יהודי, הוא רוצה לברך את הברכה שקידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. שאלה אם מותר לו לברך את הברכה, לחשופה, קיים את המצווה, הוא כבר אכל מצה, אבל האכילה הייתה בכפייה, הייתה בלי רצון. קובעת ההלכה שהיהודי שכבר אכל את המצה, למרות שהוא אכל אותה בכפייה ובלי רצון, איננו יכול לברך על אכילת מצה, זאת תהיה ברכה לבטלה, כי הוא כבר קיים את המצווה. והנה היהודי שיושב בסיביר, שחווה את כל החוויה הנפלאה של הסדר ושל אכילת מצה, אבל הוא לא אוכל מצה בפועל, יכול וצריך לברך על אכילת מצה, כאשר עכשיו הוא אוכל את המצה שהגיע לידיו. אם כן, ההלכה קובעת שהקיום המעשי הוא העיקר, הוא הקובע אם קיימת את המצווה אם לאו, ולא כל הכוונות הנפלאות שהאדם חש. ולכן, דבר מאוד מופלא, רבי עצמם אומרים שמצווה בלי כוונה זה כגוף בלי נשמה. וזה כל יותר את הדברים. בעל התניא, מייסד חסידות חב"ד, רבי שמעון סמואל מילדי, שבמשך כל חייו, במה הוא עסק במתן חיות פנימית לעם ישראל, לימד חסידות, עורר על עבודת השם מתוך כוונה, מתוך רגש, מתוך אהבת השם, ביראת השם. זה את הכל פעולתו בחייו. כשהוא מגיע להחליט עימיו, בימים שבהם מתרחשת מלחמת נפוליאון, והוא בורח עם קובץ חסידיו, בני משפחתו, לעומק רוסיה, ומגיע לכפר קטן, ושם הוא נפלה, ובסופו של דבר נפטר שם. בימים שלפני הסתלקותו, הוא כותב עניין בחסידות, עניין עמוק ביותר, שעוסק בעולמות העליונים. אז הוא נתפס באיגרת הקודש, סימן כ' בחלק הרביעי של ספר תניא. בפרק שהוא כותב במשך כמה עמודים, דברים עמוקים ביותר ונפלאים ביותר, הקשורים לעולמות העליונים, הוא מסיים את האיגרת הזאת במילים האלה. ואחרי הדברים והאמת האלה, דעת לנבון נקל להבין. על ידי כל הנעל, גודל מעלת המצוות מעשיות אשר להם תכלית ירידת הנשמות לעולם הזה הגשמי, כמו שכתוב היום לעשות לנו. כלומר, כל הדברים הנפלאים שהוא כותב על הדברים הרוחניים והנסגרים ביותר, הוא מוליך את זה למסקנה אחת, שכל זה מאשר לנו להבין את גודל מעלת המצוות המעשיות, שהמצוות המעשיות הן תכלית ירידת הנשמות לעולם הזה הגשמי. ונסיים במאמר חז"ל שיפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא, שהמאמר הזה משקף את המעלה הגדולה של מצוות מעשיות שאנחנו יכולים לקיים כאן בעולם הזה הגשמי, לעומת כל חיי עולם הבא שהם, כפי שמתואר בדברי חז"ל, בתורת החסידות, עולם הבא זה דברים נפלאים ביותר, אבל זה עולם רוחני. וכאן בעולם הזה הגשמי אנחנו יכולים לקיים מצוות מעשיות, וכל העניינים הרוחניים שהוא מדבר עליהם, כל זה מוליך למטרה אחת. זה מאפשר לנו להבין את מעלת המצוות המעשיות, שהן תכלית ירידת הנשמות של עולם הזה הגשמי. אם כן, אנחנו צריכים להבין מה בדיוק קורה כאן. מצד אחד, החסידות מושכת לכיוון של כוונה, רגש, עולם חווייתי פנימי, ומצד שני, היא עצמה מדגישה את הדגש הגדול, את החשיבות הגדולה של מצוות מעשיות בהקפדה על כל דקדוק קל בצדדים המעשיים ולכאורה טכניים של קיום המצוות. אין זה מובן על פי דיוק בלשון חז"ל שציטטנו לפניכם. חז"ל אומרים מצווה בלא כוונה כגוף בלי נשמה. אם נדייק בלשון חז"ל נראה שהם אינם אומרים כי מצווה בלי כוונה היא חסרת ערך. הם אומרים היא כגוף בלי נשמה. הדימוי הזה איננו מקרי. הדימוי הזה משקף את מהותה של מצווה בלי כוונה. היא דבר קיים, היא דבר בעל ערך, היא גוף. אלא שיש פה חסרון, חסרה נשמה. אבל כשיש גוף, אפשר להשיח בו נשמה. לעומת זאת, כשאין גוף בכלל, אין במה להשיח נשמה. אנחנו נבין את הדברים, כאשר נתעמק יותר במהות ובתכלית עבודת השם בחיי האדם בכלל. חז"ל אומרים במדרש, לשמה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתעבר הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא רצה, נקבע, שתהיה לו דירה בעולם הזה התחתון, בעולם הגשמי הזה. איך יוצרים את הדירה? את הדירה הזאת יוצרים על ידי העבודה שלנו, על ידי לימוד התורה, על ידי קיום מצוות, על ידי שיהודי חי את חייו בעולם הזה על פי רצון השם. כדי שדירה תהיה דירה ראויה לשמה, דרושים שני תנאים. דבר ראשון, צריך שתהיה דירה פיזית, שיהיו יסודות, שיהיו קירות, שתהיה תקרה, שיהיו חדרים. אבל זה עצמו עדיין לא הופך את הבית לדירה. יכולים להיות כל הדברים שהזכרנו, יש יסודות, יש חצפיו, יש קירות, יש תקרה, ועדיין הדירה היא דירה שאי אפשר לגור בה, כאשר היא חשוכה באפילה. בדירה אפילה אי אפשר לחיות. צריך שבדירה יהיה אור. שני הדברים האלה, שני המרכיבים האלה, בדירה שאנחנו יוצרים לקדוש ברוך הוא, נעשים על ידי שני המרכיבים שבקיום התורה והמצוות. הקיום הגשמי יוצר את הדירה עצמה. אם נחזור למשל, הקיום הגשמי של התורה והמצוות יוצר את היסודות והרצפה והקירות והתקווה של הדירה. והכוונה של המצוות, כשאנחנו עושים את כל הדברים האלה בתוך חוויה פנימית, בתוך אהבת השם, בתוך פירת השם, בתוך כוונה ורגש, על ידי כך אנחנו מאירים את הדירה. אנחנו עושים את הדירה לדירה מועדת. מה רוצה הקדוש ברוך הוא? הוא רוצה שני דברים. הוא רוצה שתהיה דירה, ובבשעה שיהיה אור בדירה. אבל, יש הבדל בכל זאת בהשניים. כשם אנחנו, מסיבה כזאת או אחרת, לא יכולים או לא מצליחים לקיים את שני הדברים בעת ובעונה אחת. אנחנו לא מצליחים לעשות שתהיה דירה מועדת, כלומר גם לקיים את הקיום הגשמי של הכוונה היצירות, וגם שדברים יעשו מתוך כוונה ומתוך רגש. איזה משניהם הוא יותר מרכזי, הוא יותר עיקרי? שוב, הקדוש ברוך הוא רוצה את שניהם. אבל אם מסיבה כזאת או אחרת, אני לא יכול לקיים את שניהם. אז יש לפחות את היותר גדול ביניהם. כשאני בונה את הדירה, בניתי בניין, יש רצפה, יש קירות, יש תקרה, ואין אור. אז יש כאן דבר ממשי. אלא מה? חסר כאן אור. את האור אני יכול להשלים גם מחר או מחרתיים. אבל כשאני עוסק רק בארבעת הנסים, אני מביא אור, אבל את הדירה עצמה לא בניתי, אין פה כלום. את זה אי אפשר לתקן. התעסקתי עם אור, הבאתי פרוז'קטורים רבי עוצמה, אבל דירה אין. את הדירה צריך להתחיל לבדוק מההתחלה. וזה הדימוי שמופיע בספרי החסידות, ליחס שבין הקיום המעשי של התורה והמצוות לבין הצד של הכוונה והרגש. ברור שחייבים את הכוונה והרגש. כי בלי כוונה והרגש, זה כגוף בלי נשמה. יש פה גוף, נכון, גוף יש, אבל הוא גוף שאיננו חי. יש פה דירה, בניתי דירה לקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא לא יכול לשקול בה, כי אין באור, אם קיימתי את התורה והמצוות, מצוות אנשים מלומדה, באופן טכני, בלבד, נכון, מבחינה טכנית, עשיתי בדיוק כמו שכתוב בשולחן ערוך עם כל הכללים והדיוקים. אבל כוונה לא הייתה לי, רגש לא היה לי. ולכן, בניתי דירה לקדוש ברוך הוא, אבל הדירה נשארה חשוכה. כך אומרים, את זה תוכל לתקן גם מחר. נכון, היית צריך לקיים את המצווה מתוך הבנה. היית צריך לקיים אותה מתוך ארבעת השם ויהיה השם. לא עשית את זה, יש לי דגם, אבל זה דגם שניתן לתיקון. מחר תוכל לתקן, תוכל לקיים את המצווה מחדש, עם כוונה ורגש, ואז אתה תאיר אור בדירה שבנית אתמול, שאתמול לא היה ברור. אבל אם עסקתי רק ברגש, רק בכוונה, ולא קיימתי את המצווה בפועל, אין פה דירה כלל. אם נעבור לדיבור של חז"ל, מצווה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. גוף בלי נשמה, כן, הוא גוף שאין בחיות. אבל כולנו שומעים או רואים לפעמים, שיש גוף חסר חיים, ומגיע צוות של מגן דוד אדום, ועושים נשמה, עושים החייאה. אפשר להחיות גוף שאין בו חיים. כי כל עוד הגוף קיים, החיות שאומנם היא נחוצה מאוד, אבל היא ניתנת להשלמה. לעומת זאת, אם אין פה גוף בכלל, אם יש פה רק נשמה, אז זה דבר שאין לו שום אחיזה מבחינת המציאות של העולם הזה שלנו. ולכן, מבחינת רצונו של הקדוש ברוך הוא, אם אנחנו נעסוק רק בכוונות וברגשות, עם כל מחלתם וחשיבותם, אבל אנחנו לא קושרים את זה לקיום מצוות מעשי, לא יצרנו למעשה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הייתה לנו כוונה טובה, היו לנו רגשות נעלים, אבל מילוי רצונו של הקדוש ברוך הוא, שהוא רצה דירה בעולם הזה הגשמי, את זה לא עשינו, את זה לא יצרנו. ואם נרצה לתקן את זה, נצטרך לתקן את הכל מההתחלה, נצטרך לקיים את אותן מצוות שלא עשינו, נצטרך לקיים, כי לא עשינו אותן. לעומת זאת, אם קיימנו את המצוות, עשינו את הדברים, אבל בלי הכוונה הראויה, בלי הרגש הנכון, את זה אפשר להשלים גם בשלב מאוחר יותר. ובכך, אומר בעל התניא דבר דבר נפלא. הפגיעה הטבעית של האדם היא לחשוב הביצוע המעשי הוא רק ביטוי של הרגש. כשאתה נותן מתנה לחברו, הערך של המתנה איננו כל כך בשווי הכספי של המתנה, שעכשיו האדם יתקשר בעוד 100-200 שקלים שהוא קיבל מתנה. הערך האמיתי של המתנה היא הכוונה שעומדת מאחוריה. המתנה מבטאת את העובדה שמישהו אוהב אותי, מישהו חושב עליי, מישהו רוצה לשמח אותי. והמתנה עצמה היא רק ביטוי גשמי לצד הרוחני שהמתנה משקפת. אנחנו היינו עלינו לחשוב שגם חיי התורה והמצוות הם בדומה לזה, שהערך האמיתי של התורה והמצוות הוא כיוון שהם מבטאים את הרצון של האדם לשרת את קומו, לעשות משהו למען הקדוש ברוך הוא. מסבירה לנו תורת החסידות שזה בכלל לא כך. לתורה ולמצוות יש ערך עצום בעצם הקיום הגשמי. במובן הזה, אפשר להשוות את התורה והמצוות למזון שאדם אוכל. האם יש חשיבות לכוונה, בשביל הכוונה אתה אוכל את תרוסת הלחם? מה שחשוב זה שתרוסת הלחם תאכל על ידך ותיכנס למאיך ותוכל למזין אותך. הכוונה היא פחות חשובה בהיבט הזה של אכילת המזון. וכך, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעסוק בתורה ומצוות, כי יש ערך עצמאי לחלוטין לתורה ולמצוות, והכוונה והרגש, עם כל חשיבותם, החשיבותם היא משית לעומת עצם החשיבות של קיום התורה ומצוות בפועל. כך אומר בעל תניא בתחילת ספרו, בפרק ד', הוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא יוצא לנו לפני כן איזשהו ניתוח של הנפש. הוא מחלק את הנפש לכמה דרגות. יש לנו קודם כל השכל, כוחות השכל שנקראים חוכמה, בינה ודעת, שלושה כוחות שמרכיבים את תהליך ההבנה והחשיבה. לאחר מכן יש לנו העולם הרגשי, שהוא מתחלק בקבלה לשבע מידות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, קוד, יסוד, מלכות. אז יש לנו שכל, יש לנו רגש. ולאחר מכן ישנם, מה שהוא מכנה בספר התניא, לבושי הנפש. כמו בגדים שהנפש מתלבשת בתוכם. מהם הבגדים שהנפש מתלבשת בתוכם? מחשבה, דיבור ומעשה. הנפש יכולה להתלבש במחשבה, כלומר, כל מקום בתוכי, בין אם זה שכל, בין אם זה רגש, אני יכול להביא לידי ביטוי במחשבה, אני יכול להביא את הדברים האלה לידי ביטוי בדיבור, שגם הוא סוג של לבוש ובגד שבתוכו הנפש יכולה להתלבש או באמצעותו יכולה להתבטל. והדבר השלישי הוא המעשה, גם באמצעות המעשים שלי אני יכול לבטא את מה שאני מבין, את מה שאני מרגיש. נכון, מבחינת ההיררכיה, אי אפשר בכלל להשוות את הלבושים שהם נקראים כשמם, לבושים בגדים לעומת הנפש עצמה. זה כמו יחס בין החולצה שאני לובש לעצם היותי אדם. על הלבושים נאמר כלבוש תחליפם, בעצם זה דבר שאפשר להחליט. היום אני עושה מעשה אחד, מחר אני אעשה מעשה שני. ואנחנו רואים באמת שאת המחשבות, הדיבורים, המעשים, אדם יכול לשנות בקלות רבה, אבל לשנות את עצם מאותו הרבה יותר קשה, לשנות את העולם הרגשי שלי, לשנות את כוחות השכל שלי, גם העבודה היא הרבה יותר גדולה. אז לכאורה החשיבות של הלבושים ומחשבה דיבור במעשה לעומת כוחות הנפש עצמם היא קטן לאין ארוך. אומר לנו בעל התניא בפרק ד', שלושה לבושים אלו מהתורה ומצוותיה, שלושה לבושים האלה, המחשבה, דיבור ומעשה, כאשר הם עוסקים, כאשר הם מלבשים בתורה ומצוות, אף שנקראים לבושים לנפש רוח ונשמה, הם נקראים רק לבוש, רק בגד, שבתוכו מתלבשת הנפש, הרוח או הנשמה. עם כל זה, וכאן שימו לב, עד כאן הוא מדגיש. אם כל זה גבוהה וגודלה מעלתם, הוא לא מספק, לאין קץ וסוף על מעלת נפש, רוח ונשמה עצמה. המעלה של הלבושים האלה, של המעשה, הדיבור והמחשבה, גבוהה וגדלה לאין קץ וסוף לעומת הנפש עצמה. כלומר, הערך של המעשים, הדיבורים, המחשבות, של ענייני התורה והמצוות, הערך הזה הוא נעלה בממדים של אין קץ וסוף, לעומת ערכה של הנפש עצמה. איך יכול לדבר כזה? אבל זה בסך הכל לבוא, זה בסך הכל צורת ביטוי של הנפש. נסביר גם נתניה. ופה בא למעשה הנקודה הפנימית והאמיתית והעמוקה של חסידות. כאשר מדובר על התקרבות בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, השאלה הבסיסית נשאלת כאן, איך תיתכן התקרבות בין האדם לבין הבורא? האדם הוא נברא גשמי, מוגבל, שחי בעולם הזה התחתון, הבורא הוא אינסופי. איפה יכולה להיות בכלל נקודת מפגש בין האדם לבין הבורא? כל מה שהאדם יעשה, ככל שהוא ינסה להתעלות, זה לא מצליח בכלל להתקרב לעומת האינסופיות של הקדוש ברוך הוא. למשל, מה הדבר דומה? אדם שינסה לשחות ולחצות את האוקיינוס. לא, אז כן, הוא יצליח להתקדם. הוא יתקדם 100 מטר, הוא יתקדם 200 מטר, הוא יתקדם 50 קילומטר. מה הערך של ההתקדמות שלו לעומת האינסופיות של האוקיינוס? ולמעשה, המשל אינו דומה לנמשל, כי האוקיינוס בכל זאת הוא מוגבל. ולכן, 100 מטר או 500 מטר או 5 קילומטר, הם כן תופסים מקום לגבי האוקיינוס, למרות שזה מקום מועט ביותר. ואילו המרחק שבין האדם לבין הקדוש ברוך הוא מרחק אינסופי, שבין הגבוליות שלנו לבין האינסופיות של הקדוש ברוך הוא, אין בכלל שום יחס ושום נקודת מפגש. אז כשם שברור לנו שאדם ששוחה לכיוון רוח שני של האוקיינוס לא מתחיל להתקרב לשם, ואין שום ערך להתקדמות המזערית שלו לעומת המרחב העצום של האוקיינוס עצמו, על אחת כמה וכמה שאין שום ערך לפעולות שלנו, למעשית שלנו, לכוונות שלנו, למיצות שלנו, שמדובר בקדוש ברוך הוא. אז השאלה הנשאלת היא, איך תיתכן התקרבות בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא? התשובה היא שבאמת, אם מדובר על הכוחות שלנו, אין שום יכולת להתקרב לקדוש ברוך הוא. כל מה שנעשה זה קיים את האפס. זה כאילו, כמובן שאתה תראו לפתם שיש איזושהי נמלה שמנסה מאוד להתחרב אליו. אין דרך כן שכל מה שהיא עושה לעומת אדם. על אחת כמה וכמה, המרפק שבין אדם לבין הקדוש ברוך הוא. אלא מה? יש דרך אחת להתחרב לקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הדרך להתחרב אליו, אנחנו בכוחותינו לא יכולים לעשות את זה. אבל הוא, כיוון שהוא אינסופי או בלתי מוגבל, הוא יכול להחליט שאם נעשה א' או ב' או ג', אנחנו לא נתקרב אליו, אלא נתקשר איתו. וזו בעצם המעלה הגדולה של התורה והמצוות. באמצעות התורה והמצוות, הקדוש ברוך הוא נותן לנו סולם, שבאמצעותו אנחנו יכולים לעשות את הדבר הבלתי אפשרי. ליצור נקודת מפגש בין נברא גשמי בעולם הזה, החתום, לבין הבורא האינסופי. זה סולם שום יצור לא יכול לעלות על דעתו מסולם כזה. רק הקדוש ברוך הוא, שהוא באמת אינסופי ובלתי מוגבל, הוא לא יכול לתת לנו את הסולם הזה. והסולם הזה, אלה המצוות המעשיות. התפילין, הציצית, האתרוג, המצה, על ידי שאנחנו מקיימים את המצוות המעשיות, אנחנו יכולים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. ולכן, אנחנו פתאום תופסים שהדברים הם הפוכים לגמרי. זה לא שהכוונה נותנת משמעות של מצווה. המצווה נותנת משמעות לכוונה. בידי המצווה, שהיא בעצם הסולם של הקדוש ברוך הוא, שמאפשר לנו להתחבר איתו, על ידי המצווה אנחנו יכולים להעלות את החבונות שלנו, את הרגשות שלנו, את השכל שלנו, את המחשבות שלנו, ולחבר אותם עם הקדוש ברוך הוא. ולכן, זה מה שאומר בלתניה, בקרב איטליה של סרט בלתניה, שהמחשבה דיבור ומעשה של התורה והמצוות מאפשרים לנו להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, ולכן גבוהה וגדלה מעלתם לאין קץ בסוף על מעלת הנפש עצמה. כי הנפש עצמה, כמו שהיא גבוהה, היא עדיין מוגבלת בקדוש ברוך הוא אינסופי. ועל ידי התפילין, על ידי הציצית, על ידי האתרוג, על ידי המצע, או בכל מצווה אחרת, יכול להיווצר הדבר הבלתי אפשרי הזה, החיבור בין נברא גשמי בעולם הזה התחתון לבין הקדוש ברוך הוא אינסופי. וכאן אנחנו רואים שמתחת מתחברים שני דברים. מצד אחד החסידות, תורה קיום מתוך הבנה ומתוך רגש ומתוך חברה פנימית. ובצד שני היא מרגישה דווקא את החשיבות של הקיום המעשי, והיא מסבירה לנו בצורה נפלאה מה הערך של הקיום המעשי, ולמה חשוב כל כך להקפיד על כל קוצו של יוד בהלכות שקובעות איך לקיים את המצוות. כי הסולם הזה של התורה והמצוות, הערך שלו רק כאשר הוא נעשה בדיוק על פי רצון השם, ואם יש סטייה אפילו קלה לרצון השם, שוב, הסולם הזה כבר אינם סולם, זה כבר הפך להיות דבר אנושי, שאין לו ערך מעבר לכל דבר אנושי אחר. וזה הדבר שיכול להסביר, הדבר שלכאורה מאוד תמוה, שדווקא חסידים, ודווקא חסידי חב"ד, שחב"ד מדבר את הדברים העמוקים ביותר, ודורש את הכוונה הנפלאה ביותר, ואת הרגש הנפלא ביותר. דווקא היא תומכת ועוד חומכת על הפועלת לקיום מצוות כדבר טכני, עושה את יהודי ברחוב, יהודי בתנאי החסידים. אין סדר שיש לנו חסידים כזאת סתם באמצע היום, ואולי הוא עושה את זה רק בגלל שביקשתי. עכשיו אנחנו מבינים שהכוח של מצווה איננו מותנה בכוונה, למרות שהכוונה נחוצה, אבל עצם הקיום המעשי של התורה והמצוות יוצר את הקשר האינסופי בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. את הקשר הזה צריך כמובן להאיר על ידי כוונה, על ידי רגש, על ידי חיות פנימית, אבל עצם הקשר איננו מותנה בקיומו או באי קיומו, בקיומה או באי קיומה של אותה כוונה ואותה חוויה פנימית. לכן אנחנו מבינים שלא רק שאין סתירה בין הדברים, אלא שניהם יוצרים יחד שלמות אחת, ולגיד שני הדברים האלה ביחד, אנחנו משלימים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה שתהיה לו כאן בעולם הזה דירה, דירה שמצד אחד היא נעשית על ידי התורה והמצוות, כפי שמקיימים אותה בפועל, ובצד שני היא דירה מוארת שזה נעשה על ידי שמקיימים את התורה והמצוות בתוך כוונה, בתוך רגש, ומתוך חיות פנימית. כל טוב, ערב טוב.
לציון יותר כסלו, חג הגאולה בחסידות חב"ד, הבאנו הערב את שיעורו של הרב מנחם בובוד, עורך שיחת השבוע בעיתון צעירי חב"ד, בנושא כוונה ומעשה, מי מהם עיקרי. לשיעורי בית מדרש משודר, ניתן להאזין גם באתר האינטרנט של רשת מורשת, שכתובתו morashe.iba.org.il. נותן את עצמה עידים בקרנצוב, כאן שבתאי טרלר, המאחל לכם ערב טוב, ולמשך חזרה הרבה, לרשת מורשת של בו ישראל.